לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום רביעי, כ"ז בכסלו תשע"ט, ויומן לפי שעה היום. מיד בפתח היומן אנחנו נמשיך ונעסוק במבצע מגן צפוני שעדיין תופס את תשומת הלב. איתנו כאן חבר הכנסת האלוף במיל אייל בן ראובן, איש המחנה הציוני, חבר ועדת החוץ והביטחון. בן ראובן מכיר היטב את גזרת הצפון מתפקידיו הצבאיים השונים, כסגן מפקד הפיקוד, כמפקד אוגדה ועוד. אנחנו נבקש את התייחסותו גם לעיתוי המבצע, גם לפומביות שלו וגם להיכרות הישראלית עם יכולות החיזבאללה לחפור מנהרות. מחר תתקיים התכנסות עצרת בית הדין בהאג. לקראת האירוע הזה פונה מכון ירושלים לצדק בקריאה לפעול נגד שילובם של ידי רצועת עזה על ידי חמאס במאבק נגד ישראל. יהיה איתנו מנהל מחלקת ההסברה של המכון, מי שהגיש בעבר תלונה לבית הדין הבינלאומי נגד ישמעיל הנייה בשל גיוס ילדים בני פחות מ-15 ללחימה, מה שמוגדר כפשע מלחמה בדין הבינלאומי. אנחנו נשמע ממנו על האפקטיביות של תלונות שכאלה, על הרלוונטיות של בית הדין בהאג, בדיון על מנהיגי חמאס ועוד כמה. מסתבר שיש מחיר להחרמתה של ישראל בספורט. בעקבות דרישה ישראלית הודיע הבוקר ארגון השחמט הבינלאומי על העברת אליפות העולם בשחמט מהיר מסעודיה לסנט פטרסבורג. זאת בעקבות סירובם לתת ויזות לשחקנים ישראלים. יהיה איתנו כאן סגן יושב ראש איגוד הישראלי לשחמט, מי שמייצג את ישראל בארגון השחמט הבינלאומי. נדבר איתו על המהלכים שהובילו להחלטה הזו, ובין השאר אנחנו נשמע ממנו גם על תנאי מוזר שדרשו הסעודים ממתמודדות בתחרות הזו. לא משנה נציגות של איזו מדינה הן, הן נדרשו לחבוש אבאיה כשהן מסתובבות ברחובות ריאד. וברוח ימי החג אנחנו נביא בפניכם סיפור של מעטים מול רבים, קלאסי מימים אלה. זה היה מבצע חורב ומבצע עין. זה קרה ביום ה-22, אולי קצת יותר מאוחר, בדצמבר 48. יש חילוקי דעות לגבי התאריך המדויק. יצא אז לדרך מבצע חורב לעדיפתה של הפלישה המצרית בנגב. במבצע הזה סולק הפולש המצרי. צהל גם חדר לעומק של כמה עשרות קילומטרים בתוך חצי האי סיני. מאוחר יותר הופעל לחץ בינלאומי על ממשלת ישראל, וזו השיגה את כוחותיה אל הגבולה הבינלאומי. מחר יתקיים במועצה האזורית רמת הנגב אירוע מיוחד לציון 70 שנה למבצע ההוא ולשחרור פתחת ניצנה. אנחנו נדבר כאן עם אחד הלוחמים בקרב ההוא, מיקי כהן, בן ה-88, יספר לנו קצת על התחושות, על מארג ומאזן הכוחות. יהיה מעניין. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום וצהריים טובים, אנחנו רואים לחבר הכנסת האלוף במיל אייל בן ראובן, שלום לך.
שלום, שלום.
נציין איש המחנה הציוני, חבר ועדת החוץ והביטחון, ואנחנו רוצים לשוחח איתך בעיקר בשיחה הזאת על מה שקורה בצפון. אתה מכיר היטב את גזרת הצפון מהתפקידים הצבאיים שלך, גם כמפקד אוגדה, גם כסגן מפקד הפיקוד. אבל לפני שנדבר על מה שקורה בצפון, רק נברך אותך על חוק המנופים שאתה מעביר היום בקריאה הטרומית.
א', תודה. אכן, עוד, החוק הזה אומר בעצם, תראה, המנופים זה סוגיה מאוד מקצועית. ומה שאנחנו ראינו בשטח זה תופעה איומה ונוראה. מנופים שאתה יודע שהזרוע שלהם לפעמים נע מעל גן ילדים. אנחנו רואים מנופאים לא מקצועיים, עם רישיונות מזויפים, עם מנופים בני 50 שנה, וזלזול מוחלט בכל נושא הבטיחות, תופעות איומות ונוראות. ולכן החוק שלי אומר את הדבר הבא, יהיו חברות כוח אדם יהודיות, שכל עניינם יהיה מנופים. הם יקבלו את ההנחיות הישירות ממשרד העבודה והרווחה, הם ייתנו את התנאים הסוציאליים הנכונים למנופאים, הם יוודאו שכל מנופאי שעובד בא עם תעודה מוסדרת אחרי שקיבל את ההכשרה לכך. בקיצור, מקצוענות לשמה, וזה עוד צעד. אני שבוע שעבר העברתי חוק בקריאה שנייה שלישית כבר בנושא עוזרי בטיחות למנהלי עבודה. אני מוכרח להגיד שאני לפני 3 שנים שהתחלתי לעסוק בזה הייתי כמעט לבד. היום אני מקבל תמיכה גם ממשרד העבודה והרווחה, גם יושב ראש ההסתדרות לגמרי איתי בעניין הזה, ואנחנו פועלים ביחד, ואני מקווה שאנחנו בפתחה של תקופה חדשה בנושא הזה. צריך לעצור את השיטפון הנוראי הזה של תאונות והרוגים.
אגב, ההצבעה הזאת, היו בה מתנגדים לדבר כל כך בסיסי ומחויב המציאות?
לשמחתי לא. הצביעו נדמה לי 69 חברי כנסת, כולם הצביעו בעד, זה הצבעה של אופוזיציה וקואליציה, כולם הצביעו בעד, לשמחתי, זה אי אפשר להתנגד להצעת חוק שכזו.
כן, אי אפשר, אבל ראינו הרבה פעמים שגם דברים ראינו, סבירים ביותר מתפצלים תראה, פה, בקואליציה.
נכון, ואופוזיציה. אני מוכרח להגיד שפה, תראה, החוק הזה עבר בין השאר בגלל איום השביטה של יושב ראש ההסתדרות, צריך לומר את האמת, כי כל שאר החוקים, של האופוזיציה היום לא, אף אחד לא עובר בתמיכת הממשלה ולכן זה לא עובר. החוק שלי נדמה לי שהוא היחידי היום שהוא חוק של חבר אופוזיציה שמצליח לעבור. הצלחנו לייצר את הדבר הזה ואני מקווה שבעתיד יסתכלו קצת יותר על התכנים של החוקים מאשר על הקרב שבין אופוזיציה לקואליציה.
כן, באופן כללי רצוי מאוד שזאת תהיה הגישה, כן. ועכשיו נעבור למה שקורה בצפון, המבצע של חשיפת המנהרות. אומרים לנו שיש כנראה עד 10 מנהרות שאותן צריך יהיה לחשוף בתקופה הקרובה. אני רוצה לשאול אותך כמי שמכיר היטב, כמו שאמרנו, את הגזרה הזאת. ממתי אנחנו יודעים שהתופעה הזאת שהתרגלנו לראות אותה, או הסתבר לנו לראות אותה בדרום, נמצאת גם בצפון?
תראה, תקופה ארוכה אחרי מלחמת לבנון השנייה בעיקר, שבה פגשנו את המנהרות בתוך לבנון. אנחנו נלחמנו, הייתה השאב למשל, כבר מאוד מאוד קרוב לגבול, היה מתחתיו, הייתה עיר מנהרות. ידענו שהחיזבאללה יודע מנהרות.
מה שנקרא היה שמורת טבע.
מה ש... לא בדיוק, שמורת טבע הייתה שטח מיוער וסבוך בעניין הזה. אבל רגע שנייה, רגע, אני חייב להיכנס פה, אני אדבר בשקט טיפה כי אני חייב להיכנס רגע להצבעה.
אוקיי.
אבל נמשיך לדבר.
בסדר גמור, אז הנה אנחנו שותפים גם להצבעה, זה גם חשוב.
אתם שותפים גם להצבעה.
כן.
אנחנו את הנושא הזה, אתה שומע אותי למרות הרעש?
כן, כן, שומעים את הרעש, זה נותן אווירה טובה גם, זה בסדר.
אוקיי. בקיצור, אנחנו יודעים תקופה די ארוכה כבר שהחיזבאללה חופר מנהרות. הנושא הזה, אני לא רוצה להיכנס פה לפרטים שלא צריך לדבר עליהם, אבל אני אומר שאנחנו יודעים מזה לא מעט זמן, ולשמחתי הנושא נשמר בסיווג מאוד מאוד גבוה, וטוב שכך. טוב שכך, וזה בעצם נותן את ההצלחה בעיניי למבצע הזה, בכך שהוא על פי היוזמה שלנו, בעיתוי שאנחנו בחרנו, ובהפתעה מוחלטת לחיזבאללה, שלא ידעו שאנחנו יודעים שאנחנו יודעים על המנהרות האלה, ולכן מכאן חשיבות הסיווג הגבוה מאוד בנושא.
וזו הסיבה שאנחנו שומעים שתיקה טוטלית מהכיוון שלו כרגע? הוא בהלם?
אני לא יודע אם הוא בהלם, זה צריך לשאול אותו, אבל הוא בוודאי מופתע, הוא בוודאי עושה את הערכת המצב שלו, כי בעצם נלקחה לו יכולת שהוא בנה עליה אסטרטגיה שלמה, של להפתיע את צהל, את מדינת ישראל, והיכולת הזאת נלקחה ממנו. לצערנו, יש לו עדיין יכולות רבות, צריך גם לזכור את זה, חיזבאללה, אני מתייחס לחיזבאללה מאוד ברצינות, זה אויב מר וקשה. זה אויב שנלחם עכשיו כמעט 6-7 שנים בסוריה, צבר לו ניסיון מבצעי, את יכולות האש שלו, אנחנו מכירים היטב, למעלה מ-150 אלף רקטות, מנסה להפוך חלק מהם לחימושים מדויקים, שאנחנו גם עם זה צריכים כמובן להתמודד. בקיצור, אויב מאוד מאוד משמעותי, ואני שמח שאנחנו עכשיו לוקחים לו אחת מהיכולות שלו, אבל אתה יודע, מערכה עם חיזבאללה היא מערכה קשה, צריך להיערך אליה, ולצערי אני לא יכול לומר היום שאנחנו בכך נמנע מערכה עתידית עם חיזבאללה.
אבל לפחות אנחנו נתקדם איזשהו צעד לבלימת הדבר הזה. אני שומע איזושהי ביקורת בכל זאת שנשמעת אולי על הפומביות, האופן הפומבי שבו הדברים יוצאים, היחצנות המרובה של המבצע הזה. יש מי שאומר שאולי ראוי לשמור על פרופיל יותר נמוך כדי לא לעודד את הצד השני להוכיח שהוא לא פה באיזושהי תבוסה.
תראה, אני עושה פה הבחנה בין הצבא לבין, לבין הממשלה בעניין הזה, או ראש הממשלה. אני חושב שהצבא בסך הכל פועל היטב. בסך הכל הפעילות היא פעילות נראית, רואים אותה. היא פעילות מדסית, זה מבצע צבאי, יש חיים שאומרים, לא מבצע, זה שום דבר, זה קשקוש, ממש לא. זה מבצע צבאי שיש בו הרבה מאוד מודיעין, ויש בו הנדסה, ויש בו כוחות כאלה ואחרים שצריכים להיות ערוכים לכל מיני אפשרויות אחרות. זה מבצע צבאי לכל דבר, אפילו מבחינה טכנולוגית מורכב ומסובך בעניין הזה. אז זה מבצע צבאי. עכשיו, הצבא אמר שהוא יוצא למבצע. אני אומר, ראש הממשלה, לצערי, קצת לקח את זה למקומות של, אני קורא להם קצת פומפוזיות, אתה יודע, מין כולם נגדנו, ואיומים והפחדות. אתה יודע, ראינו אתמול את ראש הממשלה עומד על יד הרמטכ"ל, במסיבת עיתונאים כזאת. אומר הרמטכ"ל, זה מבצע צבאי, אני מבקש לשמור על השגרה של האנשים, בשקט, וזה, וקם ראש הממשלה, ונותן משפטים כמו רב הגלוי על הנסתר, וכל מיני משפטים שמביאים לפאניקה מיותרת, וחבל, חבל, לא צריך את זה, לא צריך את זה. מצד אחד, מבצע מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד נכון, נעשה להערכתי נכון מאוד על ידי המערכת הצבאית, לצערי ראש הממשלה פה לוקח את זה למקומות מיותרים, וחבל שכך.
ואיך אתה רואה את הביקורת הספציפית על ראש הממשלה והטענות שהעיתוי הוא בגלל מהלך פוליטי כזה או אחר, אולי התקרבות לתקופת בחירות, איך אתה רואה את האמירות האלה?
אני לא אומר את זה, אני מתנגד לאמירות האלה, אני חושב שהם... אני נותן, יש לי הרבה 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 מאוד ביקורת על ראש הממשלה, אבל בעניין הזה... אני נוטה שלא להאשים פה, אני חושב שזאת הייתה המלצת, אני חושב שזאת הייתה המלצת הצבא לעיתוי הזה, ואני מוציא מכלל הדיון, לפחות מבחינתי, את סוגיית בחירת העיתוי לאור סוגיית חקירות 2000. אני לא מקבל את זה.
חבר הכנסת האלוף במיל אייל בן ראובן, אני מאוד מודה לך על הדברים. תודה.
תודה גם לך.
יום טוב, שלום. מסתבר שיש מחיר להחרמת ישראל בספורט בעקבות דרישה ישראלית, הודיע בוקר ארגון השחמט הבינלאומי, על העברת אליפות העולם בשחמט מהיר מסעודיה. אנחנו רוצים לשוחח על הסוגיה הזאת עם סגן יושב ראש האיגוד הישראלי שחמט, גם נציג ישראל בארגון הבינלאומי, חגי פרנק, שלום לך.
בוקר טוב שמעון, ובוקר טוב למאזינים.
אז אני תעשי שבוקר טוב מאוד לכם, מבחינתכם מדובר בהצלחה לא רק בכלל הדיפלומטיה הישראלית, אלא קודם כל לכם כארגון.
אני חושב שהניצחון הדיפלומטי הוא קודם כל של מדינת ישראל, שמוכיחה שאי אפשר להחרים ישראלים בתחרות בינלאומית באליפות עולם, ועדיין להמשיך לנהל אותה שנה אחרי שנה. מה שקרה בשנה שעברה היה מבחינתנו שהאוריה, כאשר קיימו אליפות עולם ולא אפשרו לאלופי ישראל להשתתף, אלופת ישראל, שחקנית הכי חזקה בישראל, יוליה שווייגר, ואלוף ישראל תמיר נבטי, וגם אלוף ישראל שעבר איליה סמירין, היו כבר עם כרטיסי טיסה, והם לא נתנו לנו להיכנס, וזה היה שערוריה. אנחנו לאורך כל השנה עשינו מאמצים דיפלומטיים, שהוכתרו בהצלחה היום. היום בבוקר, הפידה הודיע שהתחרות עוברת לסנט פיטרסבורג.
עכשיו... אתה אומר, בכלל לא נתנו להיכנס. זה לא שנתנו להיכנס, אבל תופיעו עם דגל של האיגוד העולמי או משהו אחר, אלא בכלל לא נתנו לישראלים להיכנס.
תראה, מה שקרה שנה שעברה, שהם חתמו חוזה עם פידה לשלוש שנים, ונתנו קרן, כללית של 6 מיליון דולר, 2 מיליון דולר בכל שנה, בערך כפול ממה שחייבים לפי הרגוליישן של פידה. כולם רצו שזה יהיה בסעודיה. אני, בתור נציג ישראל, התכוונתי לטוס עם השחקנים שלנו לסעודיה. אני אגלה עכשיו פעם ראשונה שאנחנו כבר קנינו כרטיסי טיסה לשחקנים, לי ולדובר האיגוד אז, ליאור אייזנברג, לריאד. הם הודיעו בהתחלה שהם ייתנו לכולם, אפילו שאלו אותנו איזה מידות השחקניות שלנו כדי לתפור להם הבעיות. ותפרו הבעיות? תפרו הבעיות גם ליוליה וגם למאשה.
רגע, שנייה, אתה כבר עוזב רגע את הזירה הישראלית, זה אומר שכל שחקנית מכל מקום בעולם תצטרך לעטות הבעיה?
אז זהו, זה, בעולם המשחקים לא, אבל אם היא רוצה להסתובב ברחוב, אז כן, כן, היו חייבים להיות עם הבעיה. בסופו של דבר מה שהבנתי שמהמלון בסעד לאולם המשחקים לא היה צריך, אז מי שלא הסתובב ברחובות לא הייתה צריכה לגוש את הבעיה, אבל תפרו הבעיות לכל השחקניות ונתנו להם למקרה שהם ירצו להסתובב ברחוב.
שזה נתון מדהים שכל העולם המערבי מוכן לקבל את הדבר הזה, וזה לא רק, זה ממש לא עניין ברמה הישראלית. אוקיי, אז אתם קניתם...
רגע, רציתי רק להעיר, רציתי רק להעיר שמעון שהאלופה שלפני שנתיים, אנה, היא סרבה לבוא לשם בגלל, בדיוק בגלל הסיבה הזאת, בגלל הבעיה.
אוקיי, עכשיו, אז זהו, אז אתם נמצאים איתם באיזושהי שיחה לגבי מידות, המידותיהן של השחקניות כדי לתפור להם את הבעיות, ויש איזושהי נכונות, ואיפה זה נתקע?
אז זהו, לפני שנה אני ראיתי שהדברים לא מתקדמים, ושלוש מדינות לא קיבלו ויזות, איראן, ישראל וקטר. בעקבות זה החלטתי ממש די סמוך לתחרות שהדיפלומטיה הבינלאומית לא מצליחה, והרמתי טלפון ישירות לנשיא האיגוד הסעודי, ושוחחנו. אני חושב שזו הייתה שיחה מאוד מעניינת. החלטתי פשוט להרים טלפון ישירות, הוא ענה לי והיה מאוד נחמד. הוא אמר שהשנה זה כבר יהיה קשה, אבל בשנה הבאה הוא ינסה לעזור, והוא גם הבטיח לעזור לגבי השנה הקודמת. אני יודע שהוא ניסה, ורבים גם בפיד, המנכ״ל ג'פרי בורג ונציג של אנגליה, מלקולם פיין, ניסו לעזור לנו, אבל זה פשוט לא הלך, בגלל שכנראה שהנסיך לא רצה שנבוא. במהלך כל השנה הזאת אנחנו ניהלנו מסע ומתן איתם, יושב ראש האיגוד שלנו לשעבר, אלוף משנה צביקה ברקאי, והיושב ראש הנוכחי, משה סלב, ואני, ניסינו לעשות הכל, והמטרה שלנו לא הייתה להעביר את התחרות, בניגוד למה שהתחלנו את השיחה. המטרה שלנו הייתה שאנחנו נהיה המשלחת הישראלית הראשונה שנוסעת לריאד. אני יכול גם להגיד שבשנה שעברה, אחרי שהכרטיסים מטורקיה התבטלו, הזמנו כרטיסים נוספים דרך ירדן. אני הייתי מאוד אופטימי שברגע האחרון יכניסו אותנו, ובאמת ברגע האחרון יכניסו גם את האיראנים, גם את הקטרים, ויום קודם הודיעו שהם כבר יוכלו לשחק לא תחת דגל פידה, אלא תחת הדגל שלהם, למרות שהם באימות חריף עם סעודיה, ורק ישראל הוחרמה. מה שקרה השנה, שעשינו באמת כל מאמץ, אבל לא,
אגב,
לא הצלחנו.
בשיחה הזאת שלך עם נשיא האיגוד הסעודי, איך הוא מסביר? זאת אומרת, מה קרה פה? למה בסופו של דבר, גם האיראנים, גם הקטרים, כולם יכולים להיכנס, רק אתה ואנשיך המצוראים יישארו בחוץ?
אז זהו, שהסעודים הם גם דיפלומטים, הם אף פעם לא אמרו את זה. הם כל הזמן שלחו מכתבים שהם נותנים לכולם להיכנס, אבל בפועל לא שלחו לנו ויזות. הוא אף פעם, היו לי איתו סדרת שיחות, הוא אף פעם לא אמר, אתם מוחרמים, הוא אמר ההפך. הוא אמר, אין לנו שום דבר נגד אף אחד, we have no nothing against anybody, Saudi is open, אבל בפועל לא קיבלנו את הוויזות. אני יודע שהנשיא האיגוד העולמי שהיה אז, קירסני לומז'ינוב, גם התקשר אליו, גם כתב לו מכתב פתוח, עשה הכל, באמת הכל, כדי שנוכל להיכנס, אבל הסעודים כמו הסעודים, הם פשוט לא נתנו תשובה. בגלל זה גם כן הזמנו כרטיסי טיסה, כי אני האמנתי שאי אפשר לעשות אליפות עולם בלי מדינה מסוימת. תחשוב שנייה שהיו עושים אליפות העולם בכדורגל ולא מזמינים את נבחרת ישראל, זה בכלל אפשרי?
אז למה בתחום זה אפשרי? אליפות עולם זה קורה כמעט בכל תחרות, אבל זה בגלל הבעיה שלנו. זה עניין אחר לגבי כדורגל. אז איך, איך פתאום מגיעה ההצלחה הזאת? מה, מה לדעתך הקש ששבר את גב הגמל?
יש פה שני דברים. קודם כל הסכם שיושב ראש הקודם שלנו עשה עם, הסכם סודי שהוא עשה עם הפידה, שיעמידו להם דדליין, הם יצטרכו לתת הבטחה מפורשת עד הקונגרס שהיה בחודש שעבר בבטומי, בבטומי בגיאורגיה, ואם הם לא ייתנו הבטחה מפורשת, הקונגרס יבטל את התחרות. הדבר השני הוא שהיה מהפך בפידה. בחודש שעבר אני הצבעתי בבחירות לרשות הפידה, והיה מהפך, הנציג היווני, הנשיא היווני הוחלף על ידי יהודי, סגן ראש ממשלת רוסיה עד לאחרונה, ארקדי דבורקוביץ', ומהרגע שדבורקוביץ' זכה בנשיאות, הדברים השתנו. אני חושב שזה טוב שיש לנו יהודי חם ברשות הפידה.
יפה, אז בעצם לאן עובר ומתי זה מתחיל?
אז דבורקוביץ' מינה את אמיל סוטובסקי, גם כן שחקן ישראלי, למנכ״ל הפידה. הוא ניהל מסע ומתן עם כל מיני מדינות, בסופו של דבר דבורקוביץ' פשוט השתמש בקשרים שלו עם נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, שהוא בזמנו קיבל מדליה על הנאום הנשיאותי שהוא כתב לו לדומה, ופוטין אישר קרן פרסים מאוד מכובדת, אבל אמנם רק חצי מיליון דולר לעומת 2 מיליון דולר בשנה שעברה, אבל עדיין השחקנים מאוד מרוצים, גם ישראל מאוד מרוצה. אני חושב שלרבי אומנים הזרים זה קצת פחות טוב, קרן פרסים הרבה יותר נמוכה, אבל אני יכול להגיד שאלוף העולם מגנוס קרלסן אמר להם מראש שהוא לא יבוא עם ישראל שוב תוחרם.
אז בוא רגע, מכיוון שאנחנו לא כל כך בקיאים, ברגע שאדם בעל מעמד של אלוף עולם אומר דבר כזה, אז בוא גם תגיד לנו שוב את שמו, לאט גם כדי שנדע ונזכור, וגם מאיזה מדינה הוא.
אלוף העולם מגנוס קרלסן הוא מנורווגיה, הוא זכה שוב בתואר בשבוע שעבר, אחרי שהוא ניצח את אלוף ארצות הברית קרואנה, ואגב מגנוס חגג יום הולדת 28 בשבת, ואנחנו כמובן מאחלים לו מזל טוב.
יפה, אז הוא הבהיר, אני לא מגיע עם ישראל לא בתמונה.
כן, הוא הוציא הודעה מפורשת כבר בשנה שעברה, שאומנם הוא זכה באליפות העולם, אבל הוא לא יבוא שוב בשנה הבאה אם אנחנו לא נוכל לשחק. ואגב זה הגיוני, בגלל ששחקני ישראל הם מאוד חזקים. תמיר נבטי הוא שחקן מאוד מאוד חזק, גם איליאס מירים, כמובן בוריס גלפנד, ואם היו נותנים, לא נותנים לנו להשתתף, אז השאלה האמת, אם אלוף העולם הוא באמת אלוף העולם, לדעתי לא. כן.
אוקיי, אז האירוע כולו עובר לרוסיה, ועכשיו מתי זה קורה הדבר הזה?
זה בדיוק באותם תאריכים כמו שנה שעברה, מ-25 לחודש הזה עד 31 לדצמבר.
זה, אז אומרת, זה גם תהיה הפקת בזק, אם זה סך הכל כמה ימים לארגן את הכל, מלונות, כל מה שכרוך מסביב.
טוב, אני לא חושב שלרוסיה זה כל כך קשה, הם מארגנים את רוב התחרויות, כן. ופוטין יודע, פוטין ודבורקוביץ' יודעים מה לעשות. אני בטוח שהתחרות תהיה מאוד מאוד מוצלחת, ואני בטוח שגם יושב ראש האיגוד שלנו ייסע לשם יחד עם השחקנים, אולי אני גם אצטרף אליו, ואני בטוח שיהיה מאוד מוצלח. אני חושב שגם עצם העובדה שפידה ויתרה על, על 400 אלף דולר שהם היו אמורים לקבל עמלה מהסעודים, זה תעודת כבוד לארגון הבינלאומי, לעומת הציון לגנאי שנתנו להם בשנה שעברה, על כך שהם ויתרו אלינו.
יפה, ואנחנו נוסיף לזה גם את התקווה והאמונה שמדינות נוספות, מוסלמיות, ככל הנראה, אולי גם במקומות אחרים, מדינות כאלה שחושבות להחרים את המשלחות הישראליות בכל ענפי הספורט, יסתכלו, יראו, יעשו חושבים ויחליטו החלטות אחרות. חגי פרנק, סגן יושב ראש האיגוד הישראלי לשחמט, גם נציג ישראל בארגון הבינלאומי, תודה רבה לך על השיחה הזו ושיהיה בהצלחה.
תודה רבה שמעון, ואני מאוד מקווה שבדצמבר הבא, ב-2019, כן נגיע לריאד.
אנחנו מקווים לקבל תוצאות משמעותיות בינואר.
בהחלט, בהחלט.
אוקיי.
כן, בהחלט.
תודה רבה, כל טוב, להתראות.
בבקשה, להתראות.
מחר תתקיים התכנסות עצרת בית הדין בהאג. לקראת האירוע הזה פונה מכון ירושלים לצדק בקריאה לפעול נגד שילובם של ילדי רצועת עזה על ידי חמאס במאבק נגד ישראל. איתנו נמצא על קו הטלפון מנהל מחלקת ההסברה של המכון, עורך הדין אורי מורד, שלום לך.
שלום וברכה.
בעבר הגשת גם תלונה לבית הדין הבינלאומי בהאג נגד אסמאעיל הנייה בסוגיה הזאת, בגלל גיוס ילדים בגיל פחות מ-15 ללחימה, מה שמוגדר כפשע מלחמה. עד כה לא נראה שמישהו מתייחס לטענות נגד חמאס, נכון?
האמת היא שההפך, אנחנו, כשאני הגשתי את הבקשה ב-13 בספטמבר, אני קיבלתי כבר במעמד הפגישה עצמה רוח חיובית מאוד מצד מקבלי החלטות שם בהאג, אבל זה עוד מוקדם בשלב הזה להבין מה בדיוק יעשו עם זה ברמה
אופרטיבית. מה זה הרוח החיובית? איך זה נראה? אמרו לך שזה מעניין, נעיין בעניין?
שזה יותר ממעניין, שזה יהווה בעצם מקור בסיסי שעליו ישענו בקשות נוספות. כלומר שכל בקשה נוספת שתתייחס לאותו אזור, לאותם פרקי זמן, תישען על הבקשה שלנו ברמה העובדתית והמשפטית.
עכשיו לגבי מה שעומד להיות מחר, קודם כל רק כדי שנבין, לא כולנו בקיאים בדין הבינלאומי ובמה שקורה בבית הדין בהאג, אז מה זו אותה התכנסות עצרת? כל כמה זמן זה קורה? ומה עושים שם?
אז מדובר בעצם באספה הכללית, מדובר בנציגי המדינות החברות ב-ICC, בבית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג, אותן מדינות שחתמו וישררו את אמנת רומא, אותו מסמך מכונן שעליו נשען בית הדין. הם מתכנסים אחת לשנה בסביבות חודש דצמבר, השנה זה יוצא ב-6 בדצמבר, ודנים בעצם בבסיס הבקשות שארגונים כמונו מגישים, ומשם אנחנו מבינים לאן הרוח נושבת.
זאת אומרת, זה בעצם נערמות מול עיניהם של מתכנסי העצרת בקשות מכל העולם.
נכון, אחרי שעברו את השלב הראשוני, אחרי השלב הסינון הראשוני, מה שנקרא. לבית הדין בהאג מוגשות גרוסו מודו 500 בקשות בשנה. החלק הארי שלהם, משהו בסביבות 70-75% נדחות על הסף. ואנחנו כמובן, הבקשה שלנו כבר עברה את השלב הראשוני. אבל כן, זה אחד הדברים שהם דנים בו בהחלט.
עכשיו בעצם מה הבקשה שלכם? מה יכול לעשות בית הדין בהאג? אז הוא ינזוף בעזתים ויאמר להם, לא יפה לגייס ילדים בגיל 8 או 10 להיות מגן אנושי ללוחמי החמאס. מה באמת היכולת שלהם לפעול?
אז זהו, מה שאתה כרגע ציינת, זה בזירת הדיפלומטיה הציבורית, אבל יש לזה גם השלכות משפטיות גרדה. לבית הדין בהאג יש את הכוח להוציא בסופו של תהליך, אחרי שמתנהל משפט, צו הבאה של, במקרה הזה, אסמאעיל הנייה, זה יכול להיות בפעם הבאה נגד מנהיג אחר, ולשפוט אותו, לגזור את דינו, ולשבת, כן, ומאסר, לקבל מאסר בפועל.
יכול בית הדין להוציא החלטה שתאמר שעל ישראל, ביותה זו שכרגע אחראית על התנועה ועל היציאה והכניסה מרצועת עזה, על ישראל מוטלת האחריות לשלוף מהרצועה את אסמאעיל הנייה או כל אדם אחר ולהביא אותו למשפט? אפשר גם להגיע למצב כזה?
לא, אנחנו מדברים על קונסטלציה קצת שונה, אנחנו מדברים על מצב לפיו נגזר דינו של במקרה הזה שוב אסמאעיל הנייה, ואז פרסום הצו יישאר כרגע מתחת לרדאר, בבית הדין בהאג ימתינו עד שהנייה, סליחה, עד שהנייה ינחת במדינה שבה הם יודעים שיהיה שיתוף פעולה, ושהיא באמת תסגיר אותו, ואז הצו הזה בעצם יצא פומבי.
עכשיו אנחנו מתמקדים דווקא בהנייה, כי יש הרבה שותפים למעל החמאסי.
נכון, ואנחנו גם בהחלט בוחנים את ההתכנות להגיש בקשות נוספות נגד דמויות בולטות אחרות. אבל כרגע אני, מעצם תפקידו, אנחנו רואים בו אחראי, אחראי ישיר, עם אחריות כפולה. זאת אומרת, פעם אחת לא פעל למנת למנוע, פעם שנייה מימן, עודד, ועמד בראש אותן קייטנות חמאסיות, שכל תפקידן הוא בעצם להנחיל את אותה אינדוקטרינציה בדיוק של ילדי עזה.
אז אתה מדבר על הקייטנות שמכשירות את לוחמי העתיד, או על שימוש ממשי שלהם באירועי הגדר, או באירועים של ממש מגן אנושי תוך כדי קרבות? על מה באופן ממוקד אתם מתמקדים?
אז אנחנו מדברים כמובן שנושא אחד, שאותה אינדוקטרינציה שמתחילה, אותו חינוך לערכי שנאה וטרור שמתחילים כבר בגילאי 3 ברצועה, מבשילים בגילאים מאוחרים יותר. כשאנחנו מדברים על מאוחרים יותר, אנחנו עדיין מדברים על גילאים מאוד מוקדמים, משהו בסביבות גילאי 10-12, לגיוס דה פקטו, גיוס בפועל של הילדים, כילדים חיילים, כמבצעי פיגועי התאבדות, אלו פני הדברים. אנחנו היינו מאוד שמחים שאותן קייטנות שלפעמים נערכות ממש במתקנים של אונר"א לדוגמה, לא יפעלו עוד.
כן. עכשיו רק לפני שאנחנו מסיימים את השיחה, פשוט כדי שנבין את היכולת לתבוע מי שבעצם הוא לא מוגדר כמדינה. כל הזמן אומרים שבית הדין בהאג, כמו שציינת בהתחלה, נוגע רק למי שחתום על אותה אמנה שעליה מתבסס בית הדין. הארגון הזה, ארגון חמאס, הוא לא מדינה, הוא לא חתום על שום דבר. מה פתאום שתהיה בכלל סמכות לבית הדין לפעול מולם?
תשמע, הדברים הם יחסית פשוטים. קודם כל, אולי ניקח צעד אחד אחורה, וצריך להבין שישנה הבחנה ברורה, דיכוטומית, בין שני פורומים שונים. יש פורום שנקרא ICC, שהוא בית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג, שנועד בעצם להעמדה לדין של יחידים, שזו הזירה שאנחנו כרגע פועלים בכלים המשפטיים שלנו. ישנו פורום מקביל, שנקרא ICJ, שהוא מיועד בעצם לסכסוכים בין מדינות. אז צריך קודם כל לשים את הדברים ככה במקום, כדי להבין את ההבדל ביניהם. הרשות הפלסטינית פתחה בעצם את הדלת, אם נכון יותר לומר, לאחר שדרוג הג'נרל אסמבלי, הצרת הכללית של האום, שהחליטה לשדרג את מעמדה של פלסטין למדינה חברה בעצם ב-ICC, מה שאפשר בעצם את ההצטרפות שלהם לאמנת רומא, ובעצם פתחו את הדלת גם לנגח וגם להיות מנוגחים מהצד השני. אז אין עם זה בעיה מהבחינה הזו.
זאת אומרת, הם סיבכו את עצמם בזה שהם הכניסו את עצמם בדיוק. בעצם תחת כנפיו של בית הדין.
בדיוק. Okay. במטרה כמובן לנגח אותנו, יחידים ישראלים, אבל אנחנו עושים שימוש באותה הדלת כדי להביא בעצם את הפושעים האמיתיים לדין.
יפה, אנחנו נעקוב, נשמח לקבל מכם עדכונים איך הדברים הללו מתקדמים, אם יש התייחסות ראויה שם בבית הדין בהאג. עורך הדין אורי מורד, אני מאוד מודה לך על הדברים, תודה רבה.
תודה יום לך, יום טוב.
ביום ה-22 בדצמבר 1948 יצא לדרך מבצע חורב, המבצע האחרון של מלחמת העצמאות. המבצע נועד להדיפת הפלישה המצרית בנגב. במבצע סולק הפולש המצרי, צהל חדר לעומק של כמה עשרות קילומטרים בתוך חצי האי סיני. מאוחר יותר, כידוע וכזכור, הופעל על ממשלת ישראל הצעירה לחץ בינלאומי, והיא השיגה את כוחותיה אל הגבול הבינלאומי, ומחר יתקיים במועצה האזורית רמת הנגב אירוע מיוחד לציון 70 שנה למבצע הזה, וגם לשחרור פתחת ניצנה. אנחנו רוצים לשוחח עם אחד הלוחמים שהיו אז שם במבצע חורב. המבצע הזה כלל לא מעט עולים חדשים שממש רק הגיעו לארץ, גם מאירופה שאחרי המלחמה וגם מארצות צפון אפריקה. אחד הלוחמים שלחמו שם הוא מיקי כהן. שלום לך.
שלום וברכה.
אתה היית חלק ממה שהוגדר אז הקומנדו הצרפתי. זאת אומרת, חבורה של לוחמים ש... כבר יודעים מה זה מלחמות, לחמו בצבאות זרים, ובעצם כשהם מגיעים לצהל הם נחשבים ליחידת עילית בעצם בגלל הניסיון הזה.
אני אצא לתקן אותך לצערי.
כן.
זה לא יחידה מיוחדת וכדומה. הייתה כוונה להקים באותה תקופה יחידה שתוכל לנחות באר באזור יד מרדכי מהים כדי לחתוך את ציר ההתקדמות של הצבא המצרי שפלש ב-15 במאי, לחתוך את השיירה הזו ולמנוע מהן אפשרות התקדמות כפי שכולנו זוכרים להגיע לתל אביב בקרוב. זו הייתה המשימה והוטלה על יחידה שנקראה הקומנדו הצרפתי. הסיבה לכך היא שמפקד היחידה היה נוצרי קתולי צרפתי, קצין מבריק שלחם במלחמת העולם השנייה נגד הצבא הגרמני. אבל לא רק הוא, אלא 90% מלוחמי היחידה הזו, שכללה סדר גודל של 100 עד 120 איש, תמיד מתי זה השתנה, ובכן למעשה הם היו יחידה רגילה לכל דבר ועניין, ולחמו במסגרת מה שנקרא חטיבת הנגב. חטיבת הנגב זו חטיבה שאני השתייכתי לה, פלמ"ח, חטיבה 12, שהיא בעצם לחמה את כל תקופת המלחמה, לרבות המצור שהיה על הנגב, הנגב היה מעותק, אז זו החטיבה שישבה כמעט שנה שלמה בנגב המנותק, והגן על היישובים, ותקפה את הכוח שפלש המצרי שעלה בציר הכביש לאורך הים צפונה. אז הסיפור על הקומנדו הצרפתי הוא טיפה מלא אגדות.
אתה אומר קצת ניפחו את הסיפור כדי לתת איזה ארומה של גיבורים וגבורה, אבל בכל זאת נעשה שם מבצע לא מבוטל, צבא מאוד מאוד צעיר, רק עכשיו הוקמה מדינה, ואל מול, אפשר לומר, שטף מצרי, שכמו שאמרת, מגדירים את היעד, היעד הוא תל אביב.
כן. אגב, אני חושב שאני צריך לתקן עוד משהו, כי אני מניח, כן, שומעים אותנו או ישמעו אותנו, המבצע חורב, או מה שנקרא מבצע עין, שזה הסילוק הפולש המצרי מגבולות ישראל, ולגבי הכניסה לסיני יש כמה גרסאות, תכף אני אומר את זה. זאת אומרת, חטיבת הנגב לחמה מראשית המוראות, סמוך להכרזת החלטת האומות המאוחדות על חלוקת ארץ ישראל למדינה יהודית וערבית, והערבים המקומיים באזור הנגב שיתפו פעולה עם המצרים, הם קיבלו כסף, היו מפוצצים את שני קווי המים שהם היו שאלת חיים ומוות ל-26 יישובים בנגב. אז זו הייתה מסיבה כמעט בלתי אפשרית, אבל כנראה שבפלמ"ח חילחו אותנו לא לוותר ולעשות הכל כדי לצאת מהמיצר. ואנחנו בסך הכל, חטיבת הנגב, שמנתה, גם אני אומר חטיבה, היא מנתה במקרה הטוב ביותר 500-600 איש, כולל בנות, שלחמו לצד הבנים, הבחורים במלחמת העצמאות. אמרתי שאני רוצה, אני חושב שאני צריך לתקן.
זה לגבי...
נדמה לי שהמבצע חורב נפתח ב-24 או 25 לדצמבר, לא ב-22.
עכשיו הזכרת את הנושא הזה של סיני, פשוט כדי שלא נשכח ונתגלגל עם סיפור אחר, מה התיקונים שאתה רוצה לומר על הנושא הזה, או הגרסאות השונות לגבי הפלישה לתוך עומק סיני?
תמיד. תוכנית, פקודת המבצע למבצע חורב, שקראו לו מבצע 10, 10 המכות, לא 10 המכות, מבצע חורב, שהוא גם מבצע יואב. הפלמ"ח נתן שמות למבצעים לפי שמות מפקדיה שנפלו בקרב. פקודת המבצע המטכ"ל התייחס למשימה בצורה ברורה, לסלק את הצבא המצרי בגבולות ישראל הצעירה. אבל מפקד פיקוד דרום היה יגאל אלון, והוא, אני אומר את זה בזהירות, הוא לא שמע טוב או לא קרא טוב את את המגבלות שהמטכ"ל ניסה ליישם במבצע הזה. אבל יגאל אלון וחבריו לפלמ"ח, שהיום שלטו בעצם על כל הכוחות שהיו בדרום, לא לקיבל את זה כפשוטו, והוא נתן פקודות בעל פה למפקדי החטיבות, כי היו שם שלוש חטיבות שתקפו במבצע חורב. הוא כנראה רמז להם, אם זה הולך תמשיכו, אל תעצרו בגבול. מאידך כלפי המטכ"ל בתל אביב, הם לא סיפרו בדיוק את התמונה המדויקת. ואז התברר למטה הכללי שיגאל אלון נתן הנחיה למפקדים, כמה שאתם יכולים להיכנס יותר תיכנסו. וזו הסיבה שחטיבות הנגב תקפה את הצבא המצרי לאורך ציר הכביש באר שבע ניצנה, כדי לפנות את הכביש לכוחות שיזרמו לתוך סיני. עכשיו, חטיבת הנגב תקפה את ציר התנועה שבו ישבו, לאורכו ישבו משלטים מצריים, ובנו את האפשרות לנוע דרומה. אז ביום המבצע הראשון חטיבת הנגב תקפה את משלטי התמילה, שזה המשלטים שהוצבו על ידי המצרים לאורך ציר הכביש, ולמחרתו בבוקר, למחרתו בערב, תקפה חטיבה 8 של יצחק שדה, שעשתה איגוף עמוק דרך ואדי אביעד, תקפה כך ש פרח לי לרגע. והכוחות באו לתוך מצרים. חטיבת הנגב והגדוד שאני הייתי שייך לו באותו תקופה הגיע עד אבו עגלה. אבו עגלה, סליחה, היה כוח מצרי ששמר על, זה היה מחנה של אסירים פוליטיים מצרים. אז חטיבת הנגב והגדוד שאני השתייכתי לו מפקדו היה איסקה שנפטר רק לפני שבוע. הגדוד, החטיבה הייתה בפיקודו של לחום שריג. נענו על ציר הכביש דרומה, כבשנו את אום כתף שהיה מבנה קשה מאוד לכיבוש, כי זה היה בחולות, אבל תקפנו את הבואגל, אום כתף, ונענו דרומה לתוך הבואגלה, כבשנו את הבואגלה, וליומיים אחרי זה התברר לבתי הכללי שאנחנו בכלל בתוך סיני, והם לא ביקשו מאיתנו לנו על סיני. ההפך, האמריקאי ועוד כמה מדינות התריעו בפני ישראל לא להתפרע, כי לא ניתן יהיה אחר כך להגן עליהם. אז חטיבת הראל וחטיבת עוד אחת, הם נשלחו בכל מקרה לכבוש או לתקוף את רצועת עזה, הידועה לנו לטובה. שם ישבו המצרים על משלטים ומנעו את ההתקדמות של הכוח של צה"ל לתוך הרצועה באזור רפיח. התחולו שם קרבות די קשים, אבל כדי לסיים את המערכה בכבוד, חטיבת הנגב עוד שלחה שני כוחות קטנים שתקפו את שדות התעופה של סיני, של המצרים, בדרום סיני, אחד באלריש ואחד יותר דרומה, שאני לא זוכר את השם. ואז התברר לראש הממשלה ושר הביטחון שבסך הכל אנחנו כבר כמעט שמנו את הרגליים בימי ים סוף. ואז ניתה פקודה חד משמעית שלא תתפרש אחרת על ידי זה שהיה הרמטכ"ל בפועל יגאל ידין, כי הרמטכ"ל הראשון יעקב דורי הייתה לו התקף אולקוס קשה ושכב בבית. אז יגאל ידין קיבל פקודה מבן-גוריון להורות בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים על פינוי כל סיני, וזאת לא יאוחר מהשלישי או הרביעי בינואר. פקודות ברורות לחלוטין, על זה כבר אי אפשר היה להתעלם, ובאמת פיקוד דרום נתן פקודה לכל הכוחות לנוע לצאת מסיני ולהיערך על ציר הגבול הבינלאומי בין ישראל ומצרים. פחות או יותר, כן.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך, עכשיו נתת לנו ככה סקירה מגדול על התנועה של החטיבות ועל הכיבושים ועל ההתקדמות. אני רוצה לשאול אותך ברמה האישית, התחושה האישית, לפני שמתחיל מבצע כזה, עד כמה אתם מודעים למערך הכוחות שלכם מול כל הצבא המצרי שמגיע? עד כמה אתם בתחושה שאתם בנחיתות מספרית או בנחיתות של עוצמת אש?
טוב, תשמע, במקרה, זה יכול להיות היה אחרת, אני הייתי קצין סיור במודיעין. אז אני אומר את זה כי ידענו הכל, ידענו בדיוק את המצב, אבל המצב של ישראל מקוטרת בכל חזית, החזיתות היה בלתי אפשרי, זו דילה שקמה יום לפני הפלישה. אגב, אני רציתי לתקן את ההגדרה. הפלישה היה לא כל הצבא המצרי. הצבא המצרי הקים כוח חלוץ, שהוא לראשון צפונה, והיה אמור להגיע, לפחות לפי הדברים שהם אמרו, לתל אביב, וכידוע, כוחות שלנו, גבעתי וחטיבת הנגב, תקפו את חיל החלוץ שנע על ציר צפונה, תקפו אותו באסדוד, מה שהיום אנחנו מכירים כעיר אשדוד. הייתה מגמה לתקוף שם, לעצור את התנועה שלהם צפונה, כוחות של חמלנים פוצצו את הגשר ליד יבנה של היום, ולכן גם קיים דרומית ליבנה ומזרחית להסדוד העמידו לזיכרון של ההתקפה הזו שהייתה קשה מאוד עם הרבה הרוגים.
מעין אנדרטה כזאת במקום.
כן, אני מנסה לחזור לשם של זה. עד הלום.
כן.
קראו לאות הזו לציון ולזכר הקרב הקשה בהזדות.
כדי לומר שעד כאן הגיעו, עד הלום הגיעו המצרים. מה באמת, זאת אומרת, שאלתי שאלה כללית, אבל מה באמת, כקצין מודיעין, מה באמת היה סדר הכוחות? כמה לוחמים מצרים היו באותו כוח חלוץ ששם את פעמיו צפונה לתל אביב?
אז ככה, נתחיל קודם כל באלף. כידוע, חיל החלוץ המצרי עבר את הגבול הבינלאומי, כמו שהם הודיעו, ב-15 למאי, יום אחרי הכרזת העצמאות. עכשיו, אבל לפני זה, במשך החודשים מכ"ט בנובמבר 47 ועד הפלישה, המצרים אימנו שני גדודי לוחמים ערבים בארץ ישראל שהיו שייכים האחים המוסלמים, אותם אלה שמטפלים בנו לא טוב במצרים היום, אז הם כבר היו קיימים.
רגע, זה אותם אחים מוסלמים של מצרים או של עזה?
של מצרים.
כן, של מצרים.
כן, ושתי הגדודים האלה, עוד הרבה לפני הפלישה, תקפו באופן יומיומי את היישובים המבודדים, אלא היו 26 יישובים שכללו אולי 30, אולי 40, אולי 50 איש, שכולל נשים וזקנים וילדים. זאת אומרת, זה היה קרב, זה הייתה מלחמה לא מאוזנת, אבל כידוע, הפלמ"ח לא קיבל את המציאות כפי שהיא, והצליח להחזיק מעמד, גם חטיבת הנגב, ויותר מאוחר גם חטיבת הראל וחטיבת יפתח, שנשלחו דרומה למשימה של סילוק המצרים. אז מבחינת סדר הכוחות, אין בכלל ספק שהם היו עשרת מונים, לא רק מספר חיילים היה גדול יותר, היה להם תותחים, היה להם טנקים, והיה להם מטוסים שתקפו אותנו, תוקפו אותנו כל בוקר, מטוסים בריטים, ספיטפיירים, כלומר זה היה כוח מאומן לעד ארוך יותר, מאשר אנחנו כידוע באותה תקופה, לא היו לנו נשק אישי לכל אחד. והנשק האישי היה הסטנד, כלי מאוד פרימיטיבי. אבל זה היה כלי הנשק שהתעשייה הצבאית העתיקה את הסטנד הבריטי, אז זה היה כלי הנשק האישי ולא לכולם היה. תותחים היו בכל החזיתות שני תותחים. אז כשהלחץ גבר בנגב, בן גוריון נתן הוראה לשלוח תותח אחד לנגב. אז תותח אחד. מטוסים, לא היו, היו לנו מטוסים קלים, פייפרים, שתפקידם היה לסייר, להעביר תרופות לכל מיני מקומות במצור. לא היה לנו מטוסים, אבל קוראים גם ניסים. ההתקפה המסוימת שסיפרתי לך עליה עד הלום, שחטיבת הנגב וחטיבת גבעתי תקפו את הסדוד, היו הטלפון פה מצלצל.
כן.
סליחה, סגרתי את זה. איפה הייתי?
אתה אומר ההתקפה בעד הלום, זאת אומרת קוראים גם ניסים.
כן. ומה היה הנס? ישראל כידוע רכשה, וזה בזכות ברית המועצות, שנתנה היתר לצ'כוסלובקיה, שהיא יכולה לספק לנו כל נשק שאנחנו רוצים, אבל כמובן זה היה קשור בכסף, ואת הכסף קיבלנו ביהדות אמריקה. אז
אז אתה אומר ישראל רכשה את הנשק,
אז בתוך הרכישות האלה אחד מהם הידוע, האונייה שהגיעה ערב מבצע נחשון הביאה את כל הנשק, ללא הנשק שהגיע לאונייה מבצע נחשון, שזה היה לפתוח את הדרך לירושלים, לא היה מתקיים. אז קרה נס, וכמה ימים, שלושה ארבע ימים לפני פתיחת מבצע בהתקפה על הזדוד, על הזדוד, כן, על יצרים, הגיע מטוס, קראו להם המבצר המעופף, ה-B-29 ו-B-19 של האמריקאים במלחמת העולם השנייה. זה היה לו גוף גדול. פרקו לחלקים את המטוסים שקנינו בצ'כיה, שזה היו מטוסים גרמניים. אותם מטוסים שחיל האוויר הגרמני תקף ולחם בהם במלחמת העולם השנייה, מסרשמיט, וארבע מטוסים היו מוכנים באותו יום, מורכבים, וארבע טייסים ישראלים לרבות אלר ויצמן, שהיה לימים מפקד החיל, תקפו את ציר התנועה של חיל החלוץ המצרי, והמצרים לא פרשו, לא הבינו מה קרה, כי הם ידעו שאין לנו חיל אוויר. וחיל האוויר הזה, עם ארבע מטוסי משרשמיט, אגב, אחד הופל על ידם, גרם לעצירה מוחלטת של התקדמות הצבא המצרי צפונה, וכתוצאה מזה הצבא המצרי התחיל לתקוף ולנוע מזרחה לעומק הנגב, ואחר כך סיני. אז זהו בערך.
מיקי, אנחנו כמובן איפשהו אומנם מרותקים לסיפור, אבל ככה זמננו קצר, ורציתי גם ממש אולי ככה לפני סיום, אם אתה יכול לגעת בנקודה נוספת, הייתה לכם איזושהי תחושה, ולפחות ככה לפי הסיפורים שהתפרסמו מאוחר יותר, שאתם לא מקבלים סיוע שאפשר היה לשלוח אליכם?
אתה צודק. הייתה תחושה, ובאותם ימים, כזכור, ראש הממשלה ושר הביטחון לא היה מאוהדי הפלמ"ח ומפלגת במפא"י ואחדות העבודה. מבחינה פוליטית הם היו אויבים בנפש, אבל באחד האירועים שאני השתתפתי בה, שכל המפקדים של הגדוד ממקף ומעלה נפגשו עם המגד, באותם ימים המגד היה עוזי נרקיס, וסגנו היה מאיר כפעיל של גדוד 7, ואנחנו קראנו לזה, אנחנו מעמידים אתכם למשפט. מה הייתה הטענה שלנו? כל פעולה שאנחנו יוצאים אליה, או שהיא יוצאת מאוחר, או שאין דלק, או שאין תחמושת, או שהמסעיות הישנות שנסענו עליהן פסקו לנסוע בזמן, וכך שהרבה מאוד כישלונות שנבעו מחוסר ציוד ונשק ודברים דומים לזה באותה תקופה. עכשיו, מפקד הגדוד, עוזי נרקיס, אמר לנו, נתן לנו תשובה, חברים יקרים, דוד בן גוריון, שהוא ראש הממשלה ושר הביטחון, אמר שהנגב חשוב, אבל ירושלים חשובה יותר. וכתוצאה מכך, את כל הנשק שהיה, והלוחמים שאפשר היה להעביר לשם, לחמו בציר הכביש לירושלים. ואנחנו כתוצאה מכך, עוד פעם, אולי קצת פוליטית, אבל זה אני יודע, אני חושב שבעיקר כתוצאה מזה שבן גוריון חשב שהדבר הראשון שצריך לפתור במלחמה הזו, זה להשתלט על ירושלים, כי אחרת אין תקנה למלחמה הזו.
אז בעצם אתם מצאתם את עצמכם בסופו של דבר לבד, עכשיו השאלה היא עד כמה זה היה שיקול ענייני, ועד כמה שיקול פוליטי, ואולי קצת מעורבב הכל ביחד.
אני חושב שמה שאתה אומר מעורבב, אבל לא, אני לא רוצה להישמע מי יודע מה. אני חושב שהיה בזה קורטוף של עוינות בין האישים, אבל יחד עם זה בן גוריון ידע ששלושת חטיבות הפלמ"ח מתוך 12 חטיבות מלחמת העצמאות, זה הכוח שהחזיק את ישראל בפני ההתקפות הקשות המצריות, כך שלא הייתה, גם אם היה איזשהו דיבה פוליטית, הבעיה העיקרית הייתה הנחיתות של הכוחות שהיו בנגב, ושאפשר היה גם להעמיד לשם כלי נשק רציניים, תותחים, שריונים. המצרים גם נכנסו עם טנקים ועם שריוניות, דבר שאנחנו אפילו לא ראינו בחלום. השלושה טנקים היחידים שהיו בשלב זה בידי צהל, היו כידוע שלושה טנקים בריטים, ששלושה לוחמים בריטים במלחמת העולם השנייה התיישבו בטנק וברחו מהצבא המצרי והעבירו את זה לידי צהל. זה השלושה טנקים הראשונים שהיו לנו.
מיקי, אנחנו בעצם ככה, אפשר לסיים ולסכם את השיחה הזאת בעצם בהגדרה שכל כך מתאימה לימים האלה, אם מדברים על המכבים והיוונים מעטים מול רבים, נדמה לי שאין הגדרה יותר טובה ואקטואלית למונח מעטים מול רבים מאשר התיאור הזה שנתת לנו בשיחה הזו.
אתה צודק ב-100%.
אז אני מאוד מודה לך, ואם המאזינים שלנו חדי אוזן, אז הם בטח גם שמעו שאתה ככה משופע, ואת השיחה הזאת קיימת איתנו כשיש שמלווה אותך שפעת, אז אנחנו מאחלים לך כמובן רפואה שלמה, תרגיש טוב ותתחזק.
תודה.
ומחר רק נציין במסגרת האירוע לציון 70 שנה למבצע, נקווה שתצליח להגיע לשם, לא בטוח אבל נקווה, ישחזרו את כן?
באיזה שעה זה מתקיים?
אני, אין לי כרגע פה את, את לוח הזמנים, אנחנו אולי ככה ננסה למצוא אותו בהקדם ולדווח. בכל מקרה, אנחנו רק נציין שהאירוע ישחזר את, את הקרבות, יהיו שם לוחמים ש, שיספרו על מה שהיה. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, ושוב, נאחל לך רפואה שלמה.
כל... שלום, שלום.
עד כאן יום לפי שעה, נאמר תודה לאורחי היומן הזה, לחבר הכנסת אלוף ומילי אייל בן ראובן, למיקי כהן, לחגי פרנק, לעורך הדין אורי מורד, לכם על ההזנה, עשו ברכה לימים טובים, בשורות טובות, חג אורים שמח, להשתמע.